האחות של, תוכניתן של, דנה יעקובי, אליאן טפר וברנדה זרצקי.
אז קוראים לי נוי, אני בת 26, אני בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית, תואר ראשון יש לי בתקשורת, זהו. הכי הכי קל לשבת כל היום במיטה ולפקוט על החיים שלך ולפקוט כמה קשה וכמה עצוב, וזה קורה לי, כאילו זה קורה לכל אחד מאיתנו, ואני לא מאמינה למי שאומר שזה לא קורה לו. החוכמה היא לדעת לעלות. החוכמה היא להגיע למקום הכי נמוך הזה, ולדעת גם לטפס למעלה. וזה משהו שהוא, הוא חלק ממני. זאת אומרת, אני לא, אני נוי, אני תמיד אהיה נוי, אבל יש לי עוד תואר, בתור אחות שכולה. וזה תמיד ילווה אותי, זה ילווה אותי ברעיונות עבודה. ובדוקטורט שלי שאני אעשה, ובחיים שלי המקצועיים, ובחיים שלי החברתיים, זה תמיד יהיה שם. האחות שכולה תמיד יהיה חלק ממני. זאת אומרת, כמו שאני יכולה להגיד, אני נוי אחות של טל, כשטל היה בחיים, אז אני יכולה גם להגיד, אני נוי אחות שכולה לטל, כשהוא כבר לא בחיים. אני אומרת שהלוואי ואח שלי, הוא היה רק אח בשבילי. ולא מעבר. הלוואי וזה היה ככה. אולי היה לי קצת יותר קל. כשאת גדלה עם אח שקטן ממך בשנה ו-11 חודשים, אז אתם הופכים להיות פחות או יותר אותו דבר, אותו בן אדם. אמא שלי הייתה צריכה לעבוד המון 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 שעות, ואבא שלי, הרום שלי גרושים מאז שאנחנו קטנים. ואני הייתי צריכה להיות בשביל טל הכל. והוא היה בשבילי הכל. הוא היה... זאת אומרת, הייתי גם אמא שלו וגם אחותו וגם החברה הכי טובה שלו, והוא גם היה ככה בשבילי. זה לגדול ביחד, זה לישון באותה מיטה, זה לאכול מאותה צלחת, זה ללמוד לבשל בערך בכיתה ג' כדי שנגיע הביתה ושאני אוכל לבשל לו. זה להכין איתו שיעורי בית, זה לחיות את הבן אדם כאילו הוא עת. הוא חלק ממני, והוא תמיד יהיה חלק ממני. היינו ביחד גם בתנועת נוער. החברים שלנו היו אותם חברים, היינו יוצאים ביחד. היום מי שמע על זה שיוצאים עם אח שלך, לא אחותך. לא אחות ואחות או אח ואח. אח ואחות יוצאים ביחד ומבלים וחברים משותפים. זה משהו שהוא חלק מאיתנו. זאת אומרת, חברים שלא היו באים אלינו הביתה, זה כאילו חברים שלי גם באים. זה. וגם להפך, הוא היה חלק מהישיבות שלי עם חברות שלי. וזה ביחד, זה הכל ביחד, זה הכל משותף. אין דבר שהוא שלי ואין דבר שהוא שלו. זה דברים שהם שלנו. תמיד היו חששות, אבל זה משהו שהוא רצה. זאת אומרת, הוא היה ב... מגמת אתלטיקה, הוא יכל להתגייס כאתלט מצטיין, כספורטאי מצטיין לצבא, והוא החליט שהוא מתגייס ליחידה קרבית, כי זה מה שהוא רצה. זה ערכים שחונכנו עליהם בבית, על אהבת המולדת ולתרום למדינה, וזה מה שהוא רצה, ושום דבר לא יכל לעצור בעדו. להפך, אני אפילו תמכתי בו, ואני שמחה שהוא הלך במסלול שהוא רצה ושהוא אהב. אין לנו שום חרטות על זה, לא לי ולא לו. והוא מאוד חתר גם להגיע ליחידה מאוד ספציפית ולעשות משהו שהוא מאוד משמעותי עבורו. הוא לא ידע אגוז, אבל הוא ידע שהוא רוצה איזו סיירת שהיא מיוחדת, שהוא יוכל לעשות משהו שהוא משמעותי עבורו. אז יש תמונה ביום גיוס שלו שכולם נורא עצובים ובוכים, ואני דווקא מחייכת. כאילו נורא שמחתי עליו. שמחתי עליו עם סמך וגם שמחתי בשבילו. לפני שהתחיל צוק איתן, קודם כל טל היה פצוע 4 חודשים. הוא נפצע בברך, היה לו שברי מאמץ. ולהיות באגוז זה מסלול שהוא מאוד 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 קשה. והוא היה פצוע והוא היה מדריך כליה בבית ספר, והוא לימד שם, הוא היה צלף במקצוע שלו וגם קלה מצטיין, אז הוא לימד שם כל מיני חיילים, וממש לפני שהמבצע התחיל הוא נלחם כנגד כל הסיכויים כדי לחזור לצוות שלו. ואני זוכרת איזה ערב אחד שבדיוק כשמצאו את שלושת החטופים, ולאחד מהם קוראים יאלי פרח, ואז הוא הסתובב אליי ואמר לי, יאו נוי, נבלתי שהוא אמר יפרח, אם יקרה לי משהו. ואז אמרתי לו, תפסיק טל, כאילו מה אתה מדבר שטויות, מה כבר יכול לקרות לך? אז הוא אמר לי, אם יקרה לי, נגיד, תשמרי על אמא. ואז יום אחרי הוא חזר לצבא, וזה פעם אחרונה שראיתי אותו, והרבה חששות והרבה כאב והרבה, כאילו הלב שלך דופק, וכל הודעה שאת מקבלת, היו הרבה הודעות וואטסאפ שעברו עם שמות של הרוגים, כל הודעה שאת מקבלת את מתמלאת פחד, כי את אומרת, רגע, אם אני אקבל את השם שלו בוואטסאפ עוד לפני שבכלל, כאילו את ישר חושבת על זה, את לא חושבת על שום דבר אחר. וערב לפני, הוא נהרג בלילה שבין ראשון לשני, ב-4 לפנות בוקר, וערב לפני, ב-7 בערב ביום ראשון, מתקשרת אליי נועם, חברה שלו, אומרת לי, נועי, תאספי אותי, אני לא יכולה, ובוכה לי בטלפון, ואני אוספת אותה, ואנחנו יושבות שלושתנו, אמא שלי, נועם ואני, ואני מקפלת לו את הכביסה בסלון, ואנחנו מדברות עליו, אבל בלשון עבר. כאילו אנחנו מספרות עליו, איך הוא אוהב את זה, ואיך הוא אוהב את זה, ואחרי זה שעתיים של שיחה, אני אומרת להם, תגידו לי, התחרפנתם? כאילו, מה אתם עושות? כאילו, נועם, סתלקי הביתה, כאילו, לא רוצה לשמוע אתכם. והחלטתי שאני משאירה את הכביסה עד שהוא חוזר בסלון, ככה, על השולחן, ולא אכפת לי שהכביסה ככה נשארת. ובסביבות 3 לפנות בוקר, אני מתעוררת משינה, פתאום, כאילו, הרגשתי כאילו משהו לא בסדר. ואני מתחילה לדבר לעצמי כזה בקול רם, אני אומרת לו, טל, מה קורה? מה איתך? איפה אתה? מה אתה עושה? אני כותבת לו מכתב, אני כותבת לו הודעה בוואטסאפ, ואז קרוב לשעה שהוא נפל, ב-4:30, אני מרגישה דקירה ממש ממש חזקה באזור החזה, ואני יודעת שקרה לו משהו, יודעת, לא חושדת, לא חוששת, יודעת שקרה לו משהו, ומאותו רגע אני מפסיקה לנשום, כמו חולת אסתמה, כאילו יש לי אסתמה ואני ככה משתנקת ואין לי אוויר, וזה קורה גם כשבאים להודיע לי, והפרמדיקים מחברים אותי להנשמה, ואני אומרת להם, חבר'ה, לא יעזור לכם, זה 4:30 לפנות בוקר, אני יודעת למה זה. ורק כשקוברים מטל, בעצם חוזרת לי על הנשמה, אני חוזרת לנשום רגיל, כאילו לא קרה לי כלום. אני אותה נוי, זאת אומרת, לא המצאתי את הגלגל, אני אותו בן אדם, עם אותם יכולות, אותם רצונות. קודם כל, הבסיס שלי הוא יותר עצוב, אני אדם יותר עצוב היום, אני גם פוחדת להיות שמחה באיזשהו מקום, כאילו אני מרגישה שאם אני אהיה שמחה אז רגע, אז מה, שכחתי להיות עצובה? אז אני פוחדת להיות שמחה, ואני פוחדת לצחוק, ואני פוחדת ליהנות כמו שעד עכשיו נהניתי. וגם אני חיה יותר על הקצה, זאת אומרת, אני אומרת, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל כוסום כולם, כוסום העולם, מה אכפת לי? וזה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, ואני גם לוקחת את המושכות ביותר דברים, ואני מתעניינת ביותר דברים, מה שעד עכשיו פחות התעניינתי, היום קצת יותר, אני יותר ציונית, אני יותר פטריוטית, אני יותר אוהב את המדינה שלי, זה הכל תמיד יותר קיצוני, אבל אני יותר שונאת את אלוהים, יש כאלה שהופכים להיות דתיים, אני גם בין האחים, לי אין עם מי לשתף. לי אין עוד אח או אחות שאני אוכל לשתף איתם את העצב או את הכאב שלי. זאת אומרת, אני לבד לגמרי בהתמודדות. אחת הקלישאות שכל הזמן חוזרות על עצמן, גם אז כשבאו אליי במהלך השיבה ולוויה, אף אחד לא שאל אותי מה שלומך, או איך את מרגישה, או איך את מתמודדת. כולם נשקו אותי ואמרו לי, תשמרי על אמא, אמא שלך זה הדבר הכי חשוב כרגע, תהי חזקה בשביל אמא. סתו, לא איך את, ומה את עושה, ואיך את מתקדמת. כאילו יש איזושהי ציפייה מאחים שהם יתקדמו קדימה, שהחיים שלהם יתקדמו, שהם ימשיכו הלאה, שזה מובן מאליו שהחיים שלהם ממשיכים, בעוד שהחיים של ההורים שלהם נתקעים, ופה זה השלב שלהם, שהם צריכים לקחת את המושכות ולדאוג להורים, והציפייה הזאת הופכת גם להיות איזשהו מקום גם לאחים של מגננה. אח לא יכול לפקוט ליד ההורים שלו. אני פחדתי להציב את אמא שלי, אז אני לא יכולה לפקוט לידה, אני לא יכולה להראות לה שקשה לי, אני לא יכולה לשתף אותה במה שכואב לי, כי מי אני שאתחרה בעצב שלה. וזו התמודדות שהיא מאוד מאוד קשה, כי מצד אחד את מאבדת את אח שלך, ומצד שני את מאבדת את ההורים שלך. ואת צריכה להתמודד עם הכאב המאוד מאוד מאוד גדול שיש לך, והכאב השני, שאת אומרת, רגע, אמא שלי לא הייתה ככה. פתאום היא מתנהגת בשטותיות, פתאום היא בוכה, פתאום... כאילו, אני כבר לא רואה את אמא שלי שמחה. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה להתמודדות שלי. אני צריכה כל הזמן להיות חזקה. אין מצב שאני נשברת, אין מצב שמישהו תופס אותי מאחורה. גם הרבה הנצחות שאני עושה, זה הנצחות שאני עושה. זה דברים שאני עושה, זה דברים שאני חייבת לקחת את המושכות הרבה פעמים, אם לא ב-100% אז ב-90%, שאני לגמרי צריכה להמשיך קדימה, וכשאני ממשיכה קדימה אני צריכה לקחת איתי את אמא שלי, את ההורים שלי, וגם את העצב שלי, וגם את הזיכרון ואת ההנצחה של טל. וזה משהו שהוא ממשיך, והיום גם כשאני מדברת עם אחרים בוגרים יותר, גם בוגרים בגיל וגם ותיקים בשכול, זה משהו שכל הזמן הם אומרים לי, שהשכול זה משהו שהוא איתם כל הזמן, וההתמודדות הזו של אח היא התמודדות שהיא מאוד מאוד קשה, מאוד מסובכת, וגם אין לה בכלל הערכה משום מקום, לא ממשרד הביטחון ולא מהסביבה. תמיד מדברים או על הנופל או על ההורים שלו. אין זרקור על האחים. זו גם הסיבה שהקמנו את המיזם האחים שלנו. האחים שלנו קודם כל זה הנצחה עבורי. הנצחה של טל, שיכירו את טל, שישמעו את הסיפור שלו, שזה לא יהיה עוד שם שקוראים בעיתונים, שזה לא יהיה מקום לאחים רק שכולם מכירים, כמו שמות מפוצצים שכולנו מכירים, אלא שיכירו גם את האנשים הקטנים שבנו את המדינה, שיכירו גם את האחים שלי, זאת אומרת, את אח שלי, שהוא כמו כל אח אחר, ושכול שהוא משותף. הפרויקט הזה בעצם זה לא במותם ציוו לנו את החיים, אלא בחייהם ציוו לנו את החיים. זאת אומרת, הזיכרונות, ההתמודדות, הדברים הקטנים האלה שיש רק בין אח לאחות, או בין אח לאח, או בין אחות לאחות, זה הדברים שבונים אותנו, ואת הזיכרונות שלנו, ואת הזיכרון, ואת ההנצחה. לא משנה איך הם מתו. אז זה נותן לי גם לדבר עם אחים. זה נותן לי לפגוש את השכול הוותיק. זה נותן לי גם להזדהות באיזשהו מקום. זאת אומרת, אני בעוד כמה שנים, אם אני אהיה ככה או לא אהיה ככה, גם נותן לי נורות עזרה. איך לא להיות. והרבה פעמים זה גם בית עבורי. וגם זה מקום שיכול גם לגרום לי להתמוטטות נפשית. אז צריך לדעת גם לשים את הגבולות ולהיזהר.
לקראת יום הזיכרון המדינה תכיר לראשונה במעמד האחים השכולים, אחרי שנים של מאבק להשוואת זכויותיהם להורים וליתומים שאיבדו את יקיריהם במערכות ישראל. כתבנו הצבאי צחי דבוש פרסם הבוקר כי במסגרת שינוי הנהלים יוענקו לאחים השכולים מימון לימודים אקדמיים ושיעורי עזר, טיפולים פסיכולוגיים והלוואות לקיום שמחות משפחתיות.
אין דבר כזה דרך התמודדות. יש יום יום. ויש את הכלים שאת רוכשת במהלך הזמן. אי אפשר להתגבר על זה. מי שממציא את הקלישאות של הזמן מרפא, והזמן עושה את שלו, וכל מיני דברים כאלה, חרטה. כאילו, הזמן רק הופך את זה ליותר קשה, וככל שהזמן עובר ושאת מזדקנת, את מבינה כמה הזמן שלך, האישי, בתוך הלב, עוצר. הזמן לא מתקדם. רק הגוף שלך מתקדם. וההתמודדות העיקרית, זה מה שאת עושה כל יום, זה איך שאת קמה בבוקר. קם בבוקר, הצלחת לעבור את היום, התמודדת. אין דרך אחת, וכל הדרכים קשרות. כאב הוא כאב, לא משנה. לא משנה אם הוא מת בתאונת דרכים, במלחמה, במחלה, התאבדות, כאב הוא כאב, נקודה. כלום לא נותן לך כוח ברגעים כאלה. העולם שחור, החיים רעים, אנשים רעים, הכל מסווך רע, רע, רע. כל מה שאת רוצה זה להיכנס למיטה ולא לקום. שלא יגיע היום הבא. את לא מצליחה לראות טוב. יש רגעים כאלה. אני חושבת שהאנשים מסביבך נותנים לך כוח. אבל הבן אדם היחידי שיכול להרים אותי למעלה זה רק אני. ואני עושה את זה כשאני חושבת, כשאני עוצרת רגע, ואני חושבת, ואני אומרת, אוקיי, רגע, מה את רוצה עכשיו? את רוצה למות? אז למה לא התאבדת עד עכשיו? אז כנראה שיש לך סיבה לחיות. אז תחי, תעשי את זה כמו שצריך. ואז את קמה לאט לאט.
האחות של, תוכניתן של, דנה יעקובי, אליאן טפר וברנדה זרצקי.